אתם עם SBS בעברית. שלום לכם, כאן איזימן מישראל. גם השבוע אני מביא למאזיני SBS בעברית את יומן השבוע. יומן חדשות היסטורי ובו רצף, לעתים מקרי, של אירועים בתחומים שונים שהתרחשו כולם בשבוע הזה בדיוק. הכל לפני שנים. בזמנים רחוקים יותר, גם בזמנים קרובים אלינו מעט יותר. נצא לדרך. השבוע מציין עולם המוזיקה 148 שנים לתקליט הראשון וגם לפטיפון הראשון, שנקרא בזמנו פונוגרף. הממציא היה איש שרשם לזכותו 1,000 פטנטים שונים, וזה אחד מהם, מכשיר ההקלטה הראשון, כאמור, הפונוגרף. כמובן האיש הוא תומאס אלווה אדיסון, ובתקליט הראשון נחרט קולו שלו עצמו, קורא את מילות השיר, למרי הייתה כבשה קטנה.
Original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
כן, כל כך קצר, אבל היסטוריה מהשבוע בשנת 1877. נשמע אותו שוב את תומאס אלווה אדיסון בקולו שלו מתוך תקליט שייצר בעצמו ומתוך פטיפון שהמציא.
Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
למרי הייתה כבשה קטנה, היא זכתה שהשיר עליה יהיה הראשון, ככל הנראה שהקליט אדיסון על תקליט, כמובן בקולו שלו, כאמור, השבוע בשנת 1877. עכשיו ננוע אל השבוע הזה בשנת 1950. השבוע לפני 75 שנים ידע החוף המזרחי של ארצות הברית את אחת מסופות החורף הקשות ביותר של כל הזמנים. אצלנו בארץ ידענו בראשיתה של אותה שנה, בינואר ובפברואר, חורף קשה מאוד, שכלל גם שלג בתל אביב. בניו יורק ובחוף המזרחי זה היה בנובמבר, והסופה היא זכתה לשם הסופה של המאה, כך ממש. הסופה מוכרת גם בשם אחר, הסופה מהרי האפלאצ'ים, כי היא רשמה סיעי גובה של השלג ברצועת ההרים הזאת בארצות הברית. הסופה החלה ב-25 בנובמבר. לא רבים זוכרים שהביאה למותם של מאות, ולא מצאתי עד היום מספר מדויק. היא גרמה לנזקים של מיליוני דולרים, אבל זה אולי לא חדש לאמריקנים שסובלים נזקים מהסופות כמעט בכל שנה. יומן קולנוע אמריקני הביא את התמונות ואת הקולות לשאר רחבי ארצות הברית.
America digs out from under record snowdrifts as one of the fiercest blizzards in memory hits the eastern states. Pennsylvania, West Virginia and Ohio are hard hit, and in Cleveland a state of emergency is declared. Tanks turn out to clear the streets as life is brought to a standstill. Gales lash the eastern seaboard as the wintry winds that brought record snows to the Great Lakes and freezing temperatures to the Gulf of Mexico reach the Atlantic, creating storms of almost hurricane fury. In New York, thousands are made homeless, millions without essential services when power fails. But some milkmen manage to get through, even to shore points battered by gale-lashed seas. The storm brings devastation by wind and water. This isn't the Atlantic Ocean. It's LaGuardia Airfield. New York's Great Air Terminal is flooded to a depth of 12 feet as the sea pours in through a wind-made gap in its million-dollar seawall.
סופה חזקה של רוח ושלגים ובעצם רוח והרבה מים. וביומן ששמענו מעט מפס הקול שלו אפשר לראות תמונות של הרבה מים שהרוח מטלטלת. וזה, אמר הקריין, לא האוקיינוס, אלא שדה התעופה לגוארדיה, שהפך לאוקיינוס. הוא הוצף, כך ממש שמענו. תמונות דומות הגיעו גם מאטלנטיק סיטי, עיר הבילויים, שקשה היה לזהות אותה בגלי הגשם והשלג ובכל מה שהרוח הפילה וסחפה. גם בבריטניה הוצג יומן קולנוע שהביא לצידו השני של האוקיינוס את התמונות שאמריקה של הימים ההם לפני 75 שנים לא זכרה ואולי גם לא הצליחה לתעד עד אז. הפעם, השבוע בשנת 1950, כבר היו יותר מצלמות זמינות כדי להנציח על הצלולויד את גלי המים ואת גובה השלג. זו הייתה, אמר הקריין, הסופה האלימה ביותר שתועדה עד אז.
Here's an impression of the most violent storm ever recorded in New York. A storm that did $100 million worth of damage and caused over 200 deaths as well as many casualties. The scene at Sheepshead Bay at the eastern tip of Brooklyn was typical. Obviously, there wasn't much that could be done to save this kind of property at the height of the gale. The Manhattan story was the same, and how the wind blew. Believe it or not, those two are dead sober. Yes, it was certainly dangerous out in the streets that day. New York's LaGuardia Airport was flooded. Runway markers underwater, cars half submerged, though evidently one plane landed safely. The disastrous, unprecedented storm gave us this impressive picture, underlining the lighter side.
סופה קשה, השבוע בשנת 1950. מכאן אל השבוע הזה בשנת 1954. זה היה השבוע שבו שוחרר מהכל אחד המרגלים הקונטרוברסליים בעת המלחמה הקרה. אלג'ר היס, פקיד במחלקת המדינה בארצות הברית, הוא אשם כבר ב-1948 בריגול לטובת ברית המועצות, והוא אשם לבסוף במתן עדות שקר בנוגע להאשמה הזאת. בינואר 1950 הוא נידון לחמש שנות מאסר, אבל לבסוף ריצה רק 44 חודשים, ושוחרר השבוע לפני 71 שנים. יומן הקולנוע הבא תעד את השחרור.
Alger Hiss, accompanied by his wife, son, and lawyers, leaves the federal penitentiary at Lewisburg, Pennsylvania, after serving 44 months for perjury involving espionage. An army of newsmen records the postscript of the dramatic case that exploded in this congressional hearing room 6 years ago. The brilliant former State Department official, denying charges he was once a communist, faces publicly for the first time his accuser, ex-Red Whittaker Chambers.
This is not a press conference, although it looks very much like one. For nearly 4 years, I have had no opportunity to answer the fantastic inventions that politicians and members of the press have been free to invent about me, that I shall renew my efforts to dispel the deception that has been foisted on the American people.
צבא של עיתונאים ליווה את אלג'ר היס ואת אשתו בצאתו מהכלא בפנסילבניה. למיקרופונים אמר היס שהוא מקווה שיוכל להוכיח בעתיד את חפותו, ולשאלה מהן תוכניותיו לעתיד לא השיב. ובאמת הוא טען לחפותו עוד 42 שנים אחר כך, עד למותו ב-1996. מה שברור שהוא התאים לפרופיל הקלאסי של מרגלים לטובת ברית המועצות באותה תקופה. הוא היה יליד אמריקה, זכה לחינוך משובח, וגם היה פקיד ממשלתי מקושר היטב ורחוק מלהיות מרגל לכאורה. ובאמת, הוא לא אשם בריגול, אלא במתן עדות שהתגלתה כשקרית. בית המשפט לא הצליח להאשים אותו בריגול, כי תמה תקופת ההתיישנות על האישומים שהוצגו נגדו. אחרי הכל דובר על חברות במפלגה הקומוניסטית בשנת 1934. ובכלל ההגנה הביאה לבית המשפט עדי אופי בעלי שם ומוניטין שהוכיחו כמה הוא נאמן למולדת. על כל פנים, המשפט היה סנסציוני. נמצא השם כמרגל קומוניסטי, זה היה כאמור ב-1950, אבל כאמור, השבוע לפני 71 שנים, הוא שוחרר מהכלא והלך הביתה. עד היום הוא נחשב אחד השמות הקשורים למערכות הריגול שבין ארצות הברית לברית המועצות בתקופת המלחמה הקרה. ואמרנו, הוא ניסה להוכיח את חפותו, ורק ב-1992, לאחר הגלסנוסט, התקבל דיווח מרוסיה שלא נמצאו ראיות לכך שהוא ריגל למען ברית המועצות, או בכלל היה חבר במפלגה הקומוניסטית. אז ככל הנראה זו הייתה פרשה שהעידה עד כמה אמריקה רעדה באותן השנים מהצבע האדום של אז. ועכשיו אני אגלגל את סרטי ההקלטה על השבוע הזה בשנת 1981. השבוע לפני 44 שנים טבעה למוות שחקנית הקולנוע נטלי ווד, כשהיא בת 43 בלבד. זאת הידיעה הקצרה שעשתה את הכותרות.
And the Eyewitness News Team.
Good evening, everyone. Tonight, our metropolitan area and the whole world mourns the death of 43-year-old movie actress Natalie Wood. Miss Wood won the hearts and minds of fans of the silver screen everywhere.
כן, כך קצר וכואב, אמרו אז בהמשך של אותו שידור, אבל מותה עורר סימני שאלה רבים דווקא בשנים האחרונות. נטלי ווד, נטלי זקרנקו בשמה המקורי, טבעה בעת הפלגה ביחטה קטנה מול חופי קליפורניה. זה היה יום אחרי חופשת חג ההודיה בארצות הברית. עם בעלה שחקן הקולנוע רוברט וגנר ועם שחקן נוסף, ששיחק לצידה בצילומי סרטה האחרון, יצאה להפלגה. מיד נשמע על ויכוח שהיה בינה לבין בעלה, והיא, כך סיפר, נכנסה לבטן האונייה. ככל הנראה ביקשה לעזוב את היחטה או להרחיק סירה קטנה שעמדה להתקל ביחטה, ואז החליקה ונפלה למים.
The coroner's office said today that actress Natalie Wood was intoxicated and angry after an argument between her husband and actor Christopher Walken when she stormed off a yacht this weekend and apparently fell into the sea. The report said there was no evidence of foul play in the 43-year-old actress's death.
על כל פנים, בזמנו נחשב המוות כתאונה, אבל תיק החקירה נפתח מחדש, ורוברט וגנר נחשב איש בעל עניין בנושא הזה. עדיין לא חשוד, אבל בהחלט יש שאלות.
The mysterious death of actress Natalie Wood, wife of actor Robert Wagner, is back in the news.
Natalie Wood's performances in timeless movies like Miracle on 34th Street, Rebel Without a Cause,
Is This What It's Like to Love Somebody,
and Gypsy won her acclaim as an actress. But it was her death that made her a legend. In November 1981, she was boating with her husband Robert Wagner, actor Christopher Walken, and their captain Dennis DeVern when she mysteriously disappeared.
על כל פנים, הדוח של המשטרה קבע שזו הייתה תאונה, בין היתר מתוך הבנה שנטלי ווד שתתה 7 או 8 כוסות יין והייתה שטויה בגילופין, מה שגם הקשה עליה לשחות או לכוון את עצמה בחזרה לעבר היכטה. וזה היה סופה של אגדה הוליוודית זוהרת. השבוע, בשנת 1981, היא מצאה את מותה בתביעה. נדלג על השבוע הזה בשנת 1990, השבוע לפני 35 שנים, סיימה אשת הברזל, מרגרט תאצ'ר. 11 שנים ברחוב דאונינג מספר 10, המעון הרשמי של ראש ממשלת בריטניה, והלכה הביתה. תאצ'ר, מנהיגת המפלגה השמרנית בבריטניה ממאי 1979, פינתה את מקומה לג'ון מייג'ור.
Well, we interrupt the program now to go over to the newsroom. In the past few minutes, Downing Street has said that Mrs. Thatcher is to stand down as Prime Minister. In a statement, she said she had concluded that the unity of the party and the prospects of victory in a general election would be better served if I stood down to enable cabinet colleagues to enter the ballot for the leadership. That's all for the moment. We'll bring you more details as soon as we have them.
Mrs. Thatcher is to resign as Prime Minister. A short while ago, Downing Street confirmed she's to step down and will not be contesting the second ballot for the leadership. In a statement, Mrs. Thatcher said, I have concluded unity of the party and prospects of victory in a general election would be better served if I stood down to enable cabinet colleagues to enter the ballot for the leadership. The announcement was made after a meeting of cabinet ministers earlier today. Mrs. Thatcher is to seek an audience with the Queen later this morning. We shall be staying on air from now on to bring you the latest developments, all the latest information as we get it. The Labour leader Neil Kinnock has already spoken. He said it was good news. Mrs. Thatcher's resignation will become effective when a new leader is elected. This all followed a cabinet meeting this morning at which it was expected there would be pressure on Mrs. Thatcher, but not the sort of pressure we've now seen. There's Douglas Hurd, the Foreign Secretary. There are strong suggestions that he might take over, but we don't have any information about that at the moment.
אין ספק, סופו של עידן בפוליטיקה הבריטית. צעדי הפרישה של תאצ'ר החלו 3 שבועות אחרי שסגנה, ג'פרי האו, התפטר במפתיע. האו היה אחד הנאמנים לה ביותר, והוא פרש משום שסרבה לקבוע לוח זמנים לדיונים על איחוד המטבע עם מדינות אירופה. וזה בפירוש היה סופו של עידן שבו שינתה את הכלכלה הבריטית, כאשר החלישה את מעמדם הבלתי מעורער של האיגודים המקצועיים והעבירה את מרכז הכובד הכלכלי למגזר הפרטי. ועוד מחדשות השבוע לפני שוב לעולם הבידור, השבוע בשנת 2001, 24 שנים מכאן לאחור, זה היה השבוע שבו הלך לעולמו בן 58, אחד מ4 המופלאים. הידיעה על מותו של ג'ורג' הריסון הושמעה בארצות הברית בחדשות הערב של רשת CBS בשידור ישיר מקאבול שבאפגניסטן. בימים ההם, חודשיים וחצי אחרי אירועי 11 בנובמבר, היה הצבא האמריקני עסוק במסע חיפושים אחרי מוחמד בן לדן, ומהדורת החדשות המרכזית שודרה משם, עם הידיעה על מותו של ג'ורג' הריסון בלוס אנג'לס.
Tonight from Kabul, Afghanistan. More US Marines and Army soldiers hit the ground and get ready to roll for a final assault on the Taliban, to hunt for Osama bin Laden and to deliver humanitarian aid. Also tonight, the life and death of a music legend, the Beatles, George Harrison.
Another major story tonight is the passing of George Harrison. The former Beatle died in Los Angeles from cancer, his family by his side. He was 58 years old.
וזהו, עד כאן יומן השבוע, יומן חדשות העבר שהושמעו השבוע הזה בדיוק לפני שנים. כאן איזימן, אני אחזור בשבוע הבא עם יומן חדש ישן, מאירועי השבוע הבא בעבר. שבוע טוב.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.